שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, ליאור קודנר באולפן, אנחנו כאן בימי שלישי וחמישי. בישראל מחכים ונערכים לתגובה האיראנית להתנגשות בבחיר משמרות המהפכה, סמוך לשגרירות בדמשק. סימה שיין תנתח איתנו את האופציות העומדות בפני איראן, ותאריך שראשי המשטר לא יוכלו הפעם להבליג. בהמשך, שבוע היסטורי במציאות הפנים ישראלית. לפחות לפי המצב החוקי, תלמידי הישיבות אמורים להתחיל להתגייס לצהל. אימן של פפר ויאיר אטינגר נדבר על מקור הפטור שניתן ללומדי התורה, הפוליטיקה של הסיפור הזה ומה יקרה באמת בשטח. ולבסוף תיאטרון, מבקרת התיאטרון שלנו, שיבחה את ההצגה לסקסולוגית רות וסטיימר. חנה לסלו היא רות וסטיימר, כך משווק את ההצגה הזאת. לסלו תהיה איתנו באולפן, בשיחה בהחלט לא שגרתית על סקס, שואה וגם פמיניזם.
اگرچه بی پاسخ نخواهد ماند اما اوج سرخوردگی و درماندگی این رژیم را نشان میده
אנחנו מגבירים את המוכנות שלנו כנגד אויבים קרובים וכנגד אויבים רחוקים.
ישראל נערכת לתגובה איראנית אחרי ההתנגשות שהייתה בדמשק בחסן מהדווי, בכיר במשמרות המהפכה. איתנו סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. שלום.
שלום.
ההתנגשות הזאת היא מאוד משמעותית, למה?
היא מאוד משמעותית, אבל היא בהחלט בקו עולה ומתעצם של תקיפות שישראל כבר עשתה בסוריה, או לפי מקורות זרים ישראל עשתה בסוריה, שפגעו באיראנים, לא בחיזבאללה, לא בכאלה שמעבירים נשק. עכשיו, מה שמייחד את הפעולה הזאת, זה שזה מבנה שהוא צמוד לשגרירות האיראנית. האיראנים אומרים שזה חלק מהשגרירות, שזה הקונסוליה. הם מבהירים, וזה גם היה מה שהם הציגו במועצת הביטחון, שזה הפרה של אמנת וינה, שנותנת חסות למקומות דיפלומטיים כמובן, ומציגים את זה כאילו זה טריטוריה איראנית, ואז זה היבט אחד של המיוחדות של האירוע הזה, והדבר השני זה כמובן בחירותו של המותקף הראשון, וכמות האנשים, זה גם הוא, זה גם הסגן שלו, וזה עוד כמה אנשים של משמרות המהפכה, זה בהחלט מכה משמעותית.
מהבחינה הזאת הם פשוט הרגישו שם כנראה מוגנים, כי הם חשבו כמו שאיראן עכשיו טוענת זה שטח השגרירות, או צמוד השגרירות, וישראל לא תעז לתקוף שם, היה כנראה מידע מדויק, והייתה תקיפה מדויקת.
נכון.
וזה מה שקרה.
נכון, וזה מה שקרה, היא הייתה מאוד מדויקת, עד כדי כך שגם ראינו בתקשורת את התמונות, שמאוד מאוד קרובה לשם שגרירות קנדה, שום דבר לא נפגע, כולל לא בעניין השגרירות האיראנית, שממש צמוד. צריך לבוא ולומר בצורה מאוד ברורה, ישראל בצדק לא לוקחת אחריות, לא מתבטאת בדרג הרשמי, למרות שפה ושם אנשים לא מתגברים על עצמם, אז הם רומזים דברים, אבל לא, אין הודעה רשמית ישראלית בשום צורה, ונכון שכך, אבל בסוף בסוף אנחנו שומעים לכל אורך המלחמה, וגם אני אמרתי את זה לא פעם, שאיראן מצליחה להפעיל מול ישראל את כל הגורמים, כל הפרוקסיס, מה שאנחנו קוראים, השלוחים שלהם באזור, ואיראן עצמה נשארת יבשה, אף אחד לא נוגע בה, והיא מממנת ושולחת נשק, והאמריקאים תפסו בזמן המלחמה אוניות, ספינות שהיו עם נשק לחוטים, ואנחנו כל הזמן תוקפים שיירות שעוברות מאיראק לסוריה ואחר כך ללבנון. זאת אומרת, איראן פעילה בתוך המלחמה כל הזמן, והיא עצמה, אף אחד לא פוגע בה. ואני חושבת שחלק מהאירוע הזה הוא הניסיון של ישראל להגיד לאיראן, אם אתם חושבים שאתם יכולים לפגוע בישראל ואתם תישארו בצד או בחוץ, זה לא יקרה. ואני חושבת שיש בזה אמירה נכונה, אני לא יודעת אם זה דווקא הפקולה הזאת או משהו אחר, אבל איראן באיזשהו מקום חייבת להבין שהמצב הזה שהיא ממשיכה לאורך חודשים להפעיל את כולם נגדנו, מבלי שהיא עצמה משלמת איזשהו מחיר, אולי המצב הזה מגיע לקיצו.
אבל זה לא מסבך את התמונה, יש לנו בעיה בדרום, המלחמה שם מדשדשת, לא מצליחים לסיים את זה, בצפון יש אזרחים מפונים, חיזבאללה יורה כל הזמן, עכשיו הכנסנו את איראן לתמונה הזאת, אז אולי יהיה עוד יותר מורכב.
נכון, יהיה עוד יותר מורכב, אני מסכימה איתך לגמרי, יהיה עוד יותר מורכב, מכיוון שבארסנל התגובות האיראני, ואנחנו רואים בצורה מאוד ברורה את המנהיג עצמו, מתחייב לתגובה, ואומר את זה בצורה ברורה, ישראל תצטער על זה שהחליטה את מה שהחליטה לעשות.
תלושי מזבוהני הם בסין.
אבל זה לא רק להגיד למצלמה כדי שידעו ש...
תראה, ברמה של המנהיג זה כבר קצת מעבר לזה, כי הוא מדבר בסוף אל הפרסית אל העם שלו, ויש לה משמעות לדברים שהוא אומר. אני חושבת שהאיראנים באמת נמצאים בדילמה של איך להגיב ומה להגיב. זה לא שאין...
בטוח תהיה תגובה, השאלה מה?
תהיה תגובה, בדיוק. והשאלה, הייתי אומרת שהשאלה הבסיסית של האיראנים היא, האם להגיב ישירות או להגיב עוד פעם דרך פרוקסי, אבל בעליית מדרגה. ולכל אחת מהאפשרויות האלה יש את היתרונות ואת החסרונות שלה. ואני חושבת שזאת גם אני בדיונים שאני עושה ובמכון למחקרי ביטחון לאומי, שאנחנו מנסים לצאת עם איזושהי אמירה בנושא, יש את הדילמה הזאת, כי לכל אחת משתי האפשרויות יש הרבה מאוד מגבלות. כמובן, הייתי אומרת שאולי שני הדברים העיקריים, להגיב ישירות משטחה של איראן פותח משהו שלא היה עד היום.
זאת אומרת, טילים שנורים מאיראן לעבר ישראל.
טילים, גם טילי שיוד, וגם טילים בליסטיים, וגם כתבאמים. אפשר, הם עשו את זה לסעודים, זה נכון שזה קצת יותר קרוב מה של ישראל, אבל עדיין הם יכולים לעשות את זה. השאלה היא באמת, יש וריאציות, אני לא רוצה להעלות את המאזינים שלנו, אבל אפשר לראות את זה מתוך עיראק, אבל יש בעיה עם זה כי מסבכים את העיראקים, והממשל העיראקי לא רוצה את זה. אפשר לעשות את זה מאיראן, כמובן מסבכים את איראן, ויש חשש שישראל תגיב וארצות הברית, אולי זה יידרדר למשהו שגם ארצות הברית תהיה מעורבת. אפשר לעשות את זה דרך חיזבאללה, להגיד לו, אוקיי, עד עכשיו יריתם עד כאן, עכשיו
תראים על חיפה או תל אביב אפילו.
חיפה, תל אביב, בדיוק, משהו כזה. אבל זה סיכון מאוד גדול, כי ישראל כל הזמן, גם חיזבאללה מבין את זה, וגם האיראנים, שיש גורמים בישראל שכבר מזמן אומרים שצריך לתקוף את חיזבאללה, שזאת תהיה הדרך היחידה להגיע לאיזושהי הסדרה יום אחד בגבול הזה, ולאו דווקא הסדרה מדינית שלא נראה כרגע שהיא אפשרית, וניסיון לנתק בין הצפון לבין הדרום. אז יש הרבה סיבות לישראל למה לקחת אירוע כזה ולהפוך אותו, מה גם שמרבית הכוח הישראלי כבר לא נמצא בעזה. זאת אומרת, זה הבדל לעומת חודשיים, שלושה אחורה, ששם היה יותר מסובך. היום זה לא פשוט, אבל זה יותר פשוט מקודם. זאת אומרת, יש הרבה סיבות, אני חושבת שבאיראן יושבים ומתלבטים, אני יודעת ואני מכירה את תהליך קבלת ההחלטות באיראן, וצריך להגיד שיש שם תהליך מאוד מאוד מסודר, ואפילו הייתי אומרת ראוי להערכה, זה לא אומר שהם לא טועים בסוף בהחלטה הסופית שהם עושים, אבל יש את המועצה העליונה לביטחון לאומי, שאחר כך זה מגיע כמובן למנהיג, שום דבר בסדר גודל כזה לא, וגם יותר נמוך מזה, לא עובר בלי המנהיג.
זאת אומרת, הוא צריך בסוף לחתום להגיד אם זה קורה או לא קורה?
בוודאי, אבל הדיון מתקיים במועצה העליונה לביטחון לאומי.
ואז מציגים לו את הרעיונות האלה שאלת קודם?
נכון, ומציגים לו את הרעיונות ואת היתרונות והחסרונות בכל דבר, וגם את מה ההמלצה, ומתנהל דיון, זה לא צפון קוריאה שהמנהיג השליט מחליט ויש איזה, זאת מדינה שמתנהל בדיון וויכוח. אני לא יודעת להגיד, וזה אחת הבעיות שאנחנו מצביעים עליהם כל הזמן, שבשנים האחרונות יותר ויותר גורמים רדיקליים, שמרנים רדיקליים, תפסו את כל נקודות המפתח הבחירות המרכזיות באיראן, ולכן יש שאלה גדולה, איזה סוג של דיון מתנהל לסביב השולחן, כי כשרוחני היה שם, אז הוא אמר דבר מסוים, וראינו גם התבטאות שלו מלפני יומיים, שבה הוא אומר שבעצם ישראל רוצה לסבך את איראן במלחמה, ורומז שזה לא רעיון טוב להגיב משטחה של איראן, אבל אנשים כמוהו כבר כמעט לא נמצאים סביב השולחן הדיונים, יש הרבה יותר אחדות דעים בסביב השולחן הזה, וזה חלק מהבעיה שיכולה להיות, הרצון הזה לנקום ולהגיב, וכלפי העם, וכלפי הלוחמים, המשמרות המהפכה, וכל אלה, זה יכול לדחוף לכיוון עצמאי.
וזה בסוף מתקבל שם בקונצנזוס, או שיש, איך זה עובד?
אני מניחה שבסופו של דבר נוצר איזשהו קונצנזוס. תראה, המנהיג הוכיח ממה שאני עוקבת אחריו שנים ארוכות, הוכיח זהירות רבה מאוד.
הוא גם מאוד דואג לכלכלה, אגב, זה הדאגה המרכזית, האיראנים שלא יצאו לרחובות ולא יפגינו ולא יפילו את המשטר בסוף.
אבל מהרגע שקרה מה שקרה, של החיסול, המטבע האיראני, שגם ככה היא מרקיעה שחקים, גם עכשיו היא עוד יותר, יש פאניקה מאוד גדולה בקטע הזה של המטבע, כי המצב הכלכלי באיראן מאוד לא טוב. זה לא אומר שאין מה לאכול, זה לא זה, אבל המצב הכלכלי מאוד לא טוב.
וזה לא שיקול משמעותי?
תראה, זה שיקול משמעותי, אבל מה שקרה כאן זה הכבוד האיראני, זה מעבר לכבוד. איראן רוצה להבטיח שתהיה תגובה מסוג שתמנע את הדבר הבא.
אבל לא אותו דבר דיברנו על סולימני, כשארצות הברית חיסלה אותה, גם דיברו שיהיה פעולה מאוד מאוד קשה, ובסוף היה איזה ריכוך ולא קרה שום דבר.
נכון, אבל זה ארצות הברית, זה לא ישראל, זה בכל זאת יש הבדל. אגב, מבחינת המנהיג, החיסול של מהדבי, הוא לא כמו סולימני, אבל צריך לומר, הוא היה פעם מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה. הוא בן אדם שהיה כבר פעם בלבנון, חזרה במידה מסוימת אחרי סולימני כדי לארגן את כל הזירה הצפונית שלהם, לבנון, סוריה, קצת פה ושם ירדן, ועיראק כמובן, המעבר מאיראן, כך שהאיש הזה הוא יותר בכיר ויותר חשוב ויותר מוכר ממה שיכול היה להיות בתפקיד כזה, ויש פה בהחלט משמעות רבה מאוד לאיראנים. אני אומרת שוב, המאפיין את הסיטואציה הזאת, זה ההתלבטות על המחיר ומה שזה פותח. האם זה פותח תיבת פנדורה למשהו חדש שלא היה עד כה? אני אומרת שוב, אם הייתי צריכה לאמר, זה מאוד קשה, ולכן מאוד חשוב שגם יהיה מודיעין טוב, ושתהיה, כמו ששמענו, שישראל העלתה כוננות במערכי ההגנה האווירית ומחיל אוויר,
ברור. התחילו לשבש GPS באזור המרכז אפילו.
נכון, וגם שמעתי שיש גיוס מילואים בתחום ההגנה האווירית. ברור שישראל לוקחת בחשבון את שתי האופציות המרכזיות האלה.
טוב, זה גם לסמן לאיראן שאנחנו נערכים, אנחנו לא נופתע.
נכון, נכון.
אחד הכיוונים זה אולי פגיעה שאיראן תנסה לעשות באחד המשגרויות או הקונסוליות של ישראל בחול, מה שהיה בעבר.
נכון, עכשיו תראה, זה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה פגיעה בישראל, בתוך ישראל, או חיזבאללה, או איראן, או משהו משולב, אוקיי. או משולב בכלל, אפשר לעשות באותו חיזבאללה, עיראק והחותים באותו זמן. האיראנים יודעים לנהל אירוע כזה, אבל מה שאתה מעלה עכשיו, זה דבר שתמיד... האיראנים מאז ומתמיד רוצים לעשות טרור נגד גורמים ישראלים. יש להם חשבון ארוך עם ישראל, הרבה מאוד חיסולים שישראל עשתה.
אם יש הזדמנות, הם ינצלו אותה.
בדיוק ככה. והשאלה אם יש להם משהו על המדף. כי לעשות פיגוע רציני בשגרירות צריך תוכנית. אני אגב מניחה שיש להם תוכניות. אני לא יודעת אם הם לגמרי שאלות.
זיהוי זה נקודת תורפה במדינה מסוימת, וזה מחכה ליום פקודה שאולי יבוא עכשיו?
אני חושבת שהם בעיקרון, בצורת העבודה, הם מכינים אופציות. כמובן שכל אופציה צריך לשמר אותה שתהיה רלוונטית ובזמן וכל זה, אבל הרצון הזה לעשות את זה הוא בהחלט קיים, לא במקרה, לא כוננויות בכל המקומות, זה מאוד מאוד מורכב מבחינת ישראל, כי יש הרבה מאוד שגרירויות, איראן לא בהכרח תלך למקומות הכי מוכרים ושם יש הגנה מאוד טובה, אבל בוא נגיד את האמת, יש הרבה מאוד אפשרויות. באופן אוטומטי אנחנו תמיד חושבים על הדברים האלה, שלא מערבים את הטריטוריה האיראנית, אז ללכת על פיגוע מהסוג הזה, או שגרירות, או בית כנסת, או משהו שהוא קשור, ושיש בו גם ישראלים, או פעולת סייבר מסיבית מאוד, אבל פה אני מאוד מקווה שמתארגנים, ראיתי איזה משהו היום בבוקר, עוד לא הספקתי לראות, אז אני מקווה שאין איזה משהו שמתגלגל כבר. אלה הדברים שאיראן יכולה לעשות, ולהרחיק את עצמה, את השטח שלה, במידה מסוימת מהאירוע, ברור שאם היא מסוגלת לעשות את זה, זה משהו שהיא תעשה.
اليوم ما يجري في فلسطين في المنطقة وفي العالم هو طوفان أحرار بكل ما للكلمة من معنى.
אם אנחנו חוזרים לפרוקסי האיראני, אז חסן נסראללה, אולי הפרוקסי הכי משמעותי, היה מקורב לאותו מהדאווי, הם היו חברים כאח, זה הדיבור, אז אולי גם המוטיבציה שלו עכשיו פתאום להיכנס למלחמה מהצפון מאוד עלתה. וזה ישראל ידעה כנראה, זאת אומרת, בטוח ידע לפני התקיפה.
ברור, ברור. תראה, נסראללה, גם הוא מצוי ב... תראה, כמו כולנו, גם ישראל, אבל גם הוא מצוי בסיטואציה מאוד לא פשוטה. הוא כבר חצי שנה במלחמה, סופג הרבה עבדות, לא מעט, לא רק עבדות בנפש, גם עבדות ברכוש, גם עבדות באמלח. יש הרבה נשק, מחסני נשק שישראל תוקפת, יש הרבה דברים מעניינים שישראל עשתה במהלך השישה חודשים האלה. בעובדה, הוא לא רוצה מלחמה כוללת.
זה, עובדה, את אומרת.
עד היום הוא לא רוצה מלחמה כוללת. גם הערכה שלנו הייתה כזאת, וגם המציאות מראה שזאת אכן עמדתו. אין ספק שגם זה מציב אותו בסימן שאלה מאוד גדול. ברור לגמרי. בכלל, צריך להבין, הרגישות של כל הגורמים עכשיו שמשחקים על המגרש הגדול הזה, היא רגישות מאוד גבוהה. היכולת לעשות טעות בשיקול הדעת היא עוד יותר גבוהה ממה שהייתה קודם. הרצון לנקום מאוד גבוה. יש פה בהחלט מתיחות יוצאת דופן. לא מוכרת הרבה מאוד זמן, יוצאת דופן.
והחיסול הזה לא עוד פעם העלה את גובה הלהבות, אולי זה אימור גדול מדי על ישראל של מלחמה אזורית כוללת, מה שהנשיא ביידן הזהיר ממנו כבר בהתחלה?
תראה, אין בן אדם שאין לו תחליף, ואנחנו יודעים את זה. יותר טוב, פחות טוב, נכון? יש אנשים שהתחליף שלהם פחות טוב, זה בוודאי צריך להגיד את זה, אבל הם לא, אבל זה לא שאין תחליף. וזה לא שהפעילות מסתיימת, איראן תפסיק לספק נשק לחיזבאללה, כאילו כל הדברים האלה לא יקרו ויבואו אנשים אחרים.
זה בעיקר צעד סמלי.
תראה, יש שיבוש, אין ספק, זה אנשים שיש להם הרבה ניסיון, היכרות, יודעים איך לעשות דברים, זה בהחלט משבש. אבל משבש זה דבר אחד, ומפסיק לגמרי זה דבר אחר, אנחנו לא שם. זה דבר אחד, אבל הדבר השני הוא, תראה, ישראל נמצאת, צריך להודות, נמצאת בסיטואציה מאוד קשה ומורכבת, במובן הזה שמופעלים נגדה גורמים שאיראן מפעילה אותם ומחמשת אותם, ואפילו פה ושם נותן תוראות, לא תמיד, גם יש להם משל עצמם, אבל ישראל, אבל היא עצמה לא משלמת שום מחיר, כמו שדיברנו על זה בהתחלה. מבחינת ישראל יש פה באמת איזושהי אמירה שאומרת, גם אנחנו לא מוכנים לאורך שנים, ואנחנו אומרים לכם את זה, שאתם תתחילו להתבסס פה בסוריה ולייצר פה בסיס נגד ישראל בסוריה, על הגבול הצפוני שלנו, ושניים, לא יכול להיות שאתם תפעילו את כולם נגדנו, ותשבו בטהרן בבתי קפה. אז יש פה בהחלט אמירה ישראלית מאוד משמעותית. העתיד יגיד, האם זה היה, האם המחיר והתגובה יהיו שווים את האירוע. אבל אני כן מבינה, אני חושבת שבנסיבות רגילות ישראל לא הייתה עושה את זה, גם אם היה לה מודיעין נפלא על מי שנמצא איפה. הנסיבות היום הן לא נסיבות רגילות, ובאמת איראן עושה מהלכים נגד ישראל בקשת רחבה מאוד, לא רק בצבא, בזה שהיא מספקת נשק, גם הפעילות של החות'ים נגד ספינות שמגיעות הכלכלית, זה בא מאיראן. המנהיג עצמו אמר, צריך להפסיק לישראל את האנרגיה ואת הסחר עם העולם. זאת אומרת, יש פה בהחלט הכוונה מסיבית, מעורבות מסיבית של האיראנים. לא במקרה, ראינו את הרוסים, מזמנים את מועצת הביטחון מיד אחרי האירוע, ומגנים את ישראל וכל זה. הברית הזאת הרוסית-איראנית עובדת. אז יש פה, כל הצדדים נמצאים פה באיזושהי חשיבה. צריך להגיד, האיראנים לא מגיבים מהמותן. יש חשיבה מאחורי זה, ואני בטוחה שההתלבטות שאנחנו מדברים עליה עכשיו, היא ההתלבטות שמתנהלת בחדרים באיראן.
אבל זו התלבטות שיכולה לקחת שבוע, שבועיים, חודשים?
היא יכולה, זה נכון שיש לחץ מבפנים, לחץ שהמשטר יודע להתמודד איתו, כן, פה ושם יש איזה מאמר שאומר, גם אחרי סולימני אמרתם שיהיה ככה, וגם אחרי זה אמרתם, ואחרי זדה, אני מזכירה ראש תוכנית הגרעין הצבאית, אז יש ביקורת שלא עושים מספיק, המשטר יכול להתמודד עם זה, זה לא בעיה, בסוף הוא יעשה מה שהוא חושב שטוב לו, אבל זה יכול לקחת, כן? זה יכול לקחת. האיראנים יכולים להגיע למסקנה שאו הם לא בשלים מספיק, או מה שהם רוצים לעשות צריך עוד קצת זמן.
גם אלמנט ההפתעה, אגב.
וגם בדיוק, וגם אלמנט ההפתעה. ישראל מוכנה עכשיו, בוא נרדים אותה עוד פעם, ובעוד כמה שבועות נעשה משהו. זה בהחלט יכול להיות. היצר הטבעי הוא לעשות איזושהי תגובה, מחר יום שישי יום ירושלים באיראן, יש פה חיבור שמימי כזה, שיש בו היגיון מסוים, זה לא מפתיע אותי שכולם מדברים על מחר, אבל אתה יודע, יש תאריכים בלוח השנה, ויש את המציאות של החיים, שבסוף אחרי התגובה תהיה תגובה ישראלית, וצריך לחשוב גם על זה, והאיראנים שקולים בדברים האלה, הם לא, הרבה פעמים שואלים אותי, זה משטר רציונלי? כן, זה משטר רציונלי ברציונל שלו, אבל לא רציונלי, הוא לוקח שיקולים של עלות תועלת לגמרי.
אנחנו יכולים להגיד כבר שישראל ואיראן במלחמה, או שזה לא המצב?
כן, זה בהחלט המצב. זה בהחלט המצב. ישראל ואיראן במלחמה, לפעמים המלחמה היא עקיפה, דרך גורמים שלישיים, ולפעמים היא ישירה, כמו שראינו באירוע הזה, כמו שנראה בכל מין, כן, בהחלט, ישראל ואיראן במלחמה, ברמות שונות ובזירות שונות.
ואם זה עולה לבל, מתחילים באמת טילים מאיראן, אז ישראל מגיבה, חיזבאללה מצטרף, זה מלחמה אזורית, אנחנו קרובים למלחמת עולם שלישית, או שאנחנו לא שם?
מלחמת עולם שלישית, אני לא חושבת, לאף אין פניות, הרוסים עסוקים באוקראינה, אמריקאים בבחירות.
על הגרעין לא דיברנו, אגב.
נכון, אבל אף אחד לא באמת רוצה את זה, אני חושבת ש מלחמה טריטוריאלית בין ישראל לאיראן, זאת אומרת, טילים על משתי המדינות, זה פוטנציאל להידרדרות אזורית. אבל, בצדק הזכרת אגב את הנושא של, הטילים, של התוכנית הגרעין, אחד המגבלות על ההחלטה האיראנית לפעול משטחה, זה המחשבה שישראל אולי תנצל את ההזדמנות הזאת ותתקוף את תוכנית הגרעין. אני אומרת שוב, זה מאוד מורכב. התגובה האיראנית, יש לה מגבלות הרבות, יש לה רצון להגיב, אבל יש הרבה מגבלות, וצריך לפעול בתוך, לקבל החלטה בתוך המנעד הזה של האפשרויות. לא פשוט לאיראנים לקבל עכשיו החלטה. רוצים להגיב, והשאלה איך להגיב. גם לסבך את חיזבאללה, מעל ומעבר, זה לא רעיון טוב. כי זה אולי משחק לידי גורמים בישראל שרוצים לעשות את זה. זאת אומרת, יש פה, אני בטוחה אגב, שמתנהל איזשהו שיח עקיף דרך, בין ארצות הברית לבין איראן, דרך מתווכים. אני בטוחה שגורמים במפרץ מנסים לתווך בזה, יש ניסיון להרגיע. זה אירוע שהאיראנים יצטרכו טוב טוב לחשוב לפני שהם מחליטים איך ומתי הם מגיבים.
והצד הישראלי, מה יכול לעשות לשבת בשקט ולחכות?
בשלב הנוכחי הוא כבר עשה.
ועכשיו מחכים.
הוא חיסל, כן. תראה, לישראל אין עניין, ואני חושבת שהיא צריכה להבהיר את זה, שאין לה עניין. היא צריכה להדגיש, ישראל צריכה להדגיש כל הזמן דבר, בנקודה אחת ברורה. איראן פועלת נגד ישראל. בכל אחד מהגזרות היא פועלת נגד ישראל.
גם הפרוקסי זה איראן.
בוודאי, וגם הפרוקסיס קיימים בזכות איראן. וזה המסר שצריך לצאת מישראל. איראן מנהלת מלחמה מול ישראל בזירות גיאוגרפיות שונות ובתחומי חיים שונים, וישראל לא עושה את זה לאיראן. מה שקרה עכשיו זה חלק מאותו מערך שאיראן בנתה באזור שפועל נגד ישראל.
סימה שיין, תודה רבה.
תודה לך.
אנחנו בשבוע היסטורי, אחרי 76 שנים, תורתו אומנותו כבר לא. עכשיו נדבר על מה כן, שלום אנשל פפר.
אהלן ליאור.
ושלום יאיר אטינגר, פרשן לענייני דת ומדינה בכאן חדשות.
אהלן ליאור, אהלן אנשל.
אז אנחנו התחלנו עם בן גוריון, שאמר ש400 תלמידי ישיבה לא יצטרכו להתגייס כי הם חייבים ללמוד תורה, אז עלינו לעשרות אלפי אנשים, עכשיו זה לכאורה נעצר, אז התור בלשכת הגיוס השבוע אי אפשר לעמוד בו?
אני חושב שאנחנו עוד רחוקים מלראות אוגדות של בחורים חרדים רצים בשדות הקרב, חזון למועד. אבל כן, זה אירוע היסטורי, כי כמו שאמרת, 76 שנה, החרדים קיבלו ערב הקמת המדינה שתי מתנות עצומות מהנהגת המדינה שבדרך. את מסמך הסטטוס קוו שקיבע את שבת וכשרות, דיני אישות לפי ההלכה, ו ההבטחה של החרדים יהיה זרם חינוך נפרד, זה סטטוס קוו, והם קיבלו כמה חודשים אחרי זה, ממש ערב הקמת המדינה, תוך כדי שההגנה כבר נערכים ועושים את המפקד, לראות מי הגברים שילחמו עבור עצמאות, עבור ההישרדות של הקהילה היהודית בארץ ישראל, קיבלו הנחה, מה שאז היה איגוד הישיבות של החרדים, קיבלו 400 התלמידים שיש לכם כרגע.
נסתדר בלי 400 האלה.
נסתדר בלעדיהם. וזה הסדר תורמה, זה המקור של הסדר תורתו אמנותו, וזה במרץ 1948, כמו אנחנו בדיוק 76 שנה אחרי, פעם ראשונה בתולדות המדינה, שאחד משני ההסכמים ההיסטוריים בין ההנהגה החרדית למדינה, נמחקה.
אז הסכם היסטורי, הסכם היסטורי, אבל בכל זאת עלינו מ-400 לעשרות אלפים, איך האינפלציה הזאת קורית?
דמוגרפיה, קודם כל דמוגרפיה, ואם אנחנו מדברים על רצף הזמן שבין 48 להיום, לקח הרבה מאוד זמן עד שזה נהיה בכלל נושא. ה-400 האלה לא עניינו כל כך את שאר הציבור הישראלי, אולי גם חלק גדול מהציבור החרדי לא התעניין בהם.
כי זה כלום.
כן, זה היה שום דבר, גם במושגים של 48, וגם במושגים של שנות ה-50 ואפילו ה-60. הציבור הישראלי מתעורר לזה, אפילו מתעורר לזה בשנות ה-80. רק נגיד, בשנות ה-70, ב-77, קורה דבר מאוד מאוד משמעותי, וזה בגין מחזיר את אגודת ישראל אל הממשלה שלו, אחרי 25 שנות גלות באופוזיציה, ואומר דבר כזה, אין יותר מכסות. כל מי שרוצה להיחשב תורתו אומנותו, יכול. וגם אחרי 77, לקח זמן עד שזה יתעורר כסוגיה חברתית, ציבורית, גדולה, זה קרה רק בסוף שנות ה-80, ולמה זה קורה בשנות ה-80? שאלת מה היה הגידול? הגידול הדמוגרפי פתאום נותן את אותותיו, וגם קורה שס.
כל אחד ואחד ירתב לקראת המצווה הגדולה הזאת, שילך להשפיע על אחרים, שכולם יצביעו אך ורק שס.
בשנות ה-80 מגיעה ש"ס ומכניסה פנימה אל תוך ההסדר הזה גם אנשים שלא נולדו חרדים. זאת אומרת, זה לא היה רק הבדל בין דם לדם, אלא זה באמת נהיה עניין זהותי, מגזרי. אז פתאום מבינים שהמספרים האלה גדלים בטור הנדסי.
אבל זה מאוד קשור לפוליטיקה, ורוב המצביעים של ש"ס כן משרתים בצבא.
קצת קשה להגדיר באופן הכי ברור מי הם מצביעי ש"ס, כי הם שייכים לסוג של מאגר מצביעים משותף עם הליכוד, עכשיו גם עם בנגביר ועליונות יהודית, אבל בהחלט אפשר להגיד שחלק גדול מהמצביעים של ש"ס כן משרתים בצבא, גם בין הח"כים. חלק גדול מהח"כים שירתו בצבא תקופות קצרות או ארוכות יותר, אבל בוודאי יחסית
קצרות.
ליהדות... ברובם, כן, כן. אבל חלקם גם עושים מילואים וגם אפילו עשו שירות יותר משמעותי. זה לא טבוק, ואתה לא מוצא בין ח"כים של יהדות התורה כאלה שעשו שירות צבאי.
ולמרות זה אריה דרעי, אבל יוצא בצורה מאוד חריפה נגד בג"ץ שעשה את השינוי הזה, שעוד מעט נגיע אליו.
פה אנחנו רואים את האסון בעצם של ההנהגה הפוליטית וההנהגה הרוחנית החרדית, שכולם תמיד צריכים להתיישר לצד הכי קיצוני, ימני, דתי, whatever you want to call it, כי אתה לא יכול להצטייר כרב שמקל פעם, בטח בעידן של המנהיג הרוחני הגדול של ש"ס, הרב עובדיה יוסף, להקל היה נחשב לדבר טוב, כוח עדי היתר, מה שהרב עובדיה קרא לזה, זה כבר מזמן עבר מהעולם אצל החרדים, וכולם מתחרים מי יותר אדוק ומי יותר קיצוני, ומי יותר נאמן לאיזו תפיסה מעוותת לגמרי של ההיסטוריה היהודית של כולם לומדים תורה. וזה, אני רוצה לחזור לנקודה שיאיר דיבר עליה, כי זה מאוד חשובה. מה שקרה ב-77, שבגין בעצם שינה את התפיסה של תורת תורמות, או קיבל את הדרישה של אגודת ישראל לשנות את התפיסה, שעד אז התפיסה באמת הייתה בהתאם לתפיסה המסורתית היהודית, שיש תמיד קבוצה קטנה של לומדי תורה, שהקהילה היהודית, איפה שהיא לא נמצאת, עושה מאמץ כדי לפרנס את החבר'ה האלה. הם לא קיבלו הרבה כסף, אבל כל קהילה יהודית בהיסטוריה דאגה שיהיו כמה לומדי תורה.
קראו לזו עילוי. זאת היה עילוי כזה,
עילוי אחר. עילויים, תלמידי חכמים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כל אלה, לא משנה איך קראו לזה, אבל תמיד הייתה קבוצה כזאת. וכן, גם ההנהגות היהודיות הפחות דתיות הכירו בערך של הדבר הזה. העיוות של המושג של תורתו אומנותו, של המושג העילוי או מושג של הגבר הזה שיכול לשבת כל חייו ללמוד תורה, למעשה עובד לגמרי ב-77. ברגע שכבר אין מכסה, ברגע שכל מי שרק רשום בישיבה יכול להיות פטור, בצבא היינו קוראים לזה פטור מהחיים, להיות פטור מהחיים האזרחיים הישראלים, זה עיוות לגמרי את הדבר הזה. וזה מה שהתחיל לגלגל את הכדור, עבר הנקודה שבה הגענו עכשיו, שבג"ץ החליטו שאי אפשר להמשיך עם הדבר הזה.
מה לשופטים ולזה? למה בכלל צריכים להתערב?
בגלל שהם נדרשו לעניין הזה. ככל שהסיפור הזה גדל, התחילו לאתגר את ההסדר. זה כבר היה עתירה הראשונה, נדמה לי, בשנות ה-70. רוב הזמן, בפעמים הראשונות, בג"ץ פשוט גלגל מעבר למדרגות את העותרים.
לא רצו להתעסק בזה?
לא רצו להתעסק, אין זכות עמידה, היו כל מיני סיפורים, עד שזה מגיע בשנות ה-90. ובשנות ה-90 זה כבר לגמרי אישו, אגב, זה מתערבב בציבוריות הישראלית עם כל הנושא של, זה תחת הכותרת מבחינת הציבור הלא חרדי, תחת הכותרת של כפייה דתית, זה מגיע כל מאבקי הדת, ירושלים, בר אילן.
ליברמן, טומי לפיד אחר כך.
נכון, והיה צריך לפתור את החרדים, תפתור אותם, תעשה את זה בחקיקה. משם מתחיל להתגלגל הסיפור שהחברה הישראלית, החברה, נקרא לזה השלטון, הממשלה, צריך להחליט, אוקיי, מה בדיוק תהיה פה הנוסחה? שדרכה נפתור את החרדים. זה לא חוק גיוס, זה חוק אי-גיוס. משם זה מתחיל, משם זה מתחיל להתגלגל.
שזו בדיוק הבעיה, כי הפוליטיקאים לא מצליחים להסכים ולחוקק משהו ראוי.
נכון, היו רגעים שבהם הצליחו, זה לא החזיק מעמד.
כי עוד פעם בג"ץ פסל את זה.
בג"ץ פסל, אבל היה את חוק טל. אז חוק טל זה תקופה של 10 שנים ממש משמעותיות, שזה היה נראה, אוקיי.
מצאו איזשהו הסכם.
הייתה פה איזושהי נוסחה, החרדים היו חלק מהדיל הזה, אבל הם לא רצו להתנגד לו ממש, אז הם הצביעו בעצם בעד. אריק שרון היה ראש ממשלה כשחוק טל התקבל, הוא היה חלק מהדיל, אבל הוא הצביע נגד. היה כאן איזושהי הבנה, אנחנו נביא איזושהי נוסחה שאפשר לחיות איתה, וזה יחזיק מעמד 10 שנים. רק שמה שקרה, זה שכל התחזיות של חוק טל, על מה שיקרה בשטח, פשוט התפוצצו בזו אחר זו, אי אפשר היה יותר להחזיק את החוק הזה, ובעצם כל הנוסחאות עד היום, כולל היום, לא החזיקו מעמד.
יש קצת חרדים שמשרתים בצהל, אפשר להתווכח על מידת התועלת שלהם לצבא, שגם הצבא במשך הרבה שנים לא ידע כך איך לאכול אותם, מה לעשות איתם, אבל יש מעט חרדים שכן משרתים בצהל, בדרך כלל מיוזמתם.
תמיד היו חרדים ששירתו בצהל. היו תקופות גם שרוב החרדים שירתו בצהל. וצהל גם בכל התקופות ידע איכשהו להתמודד איתם ולהציע להם כל מיני נוסחות של שירות. זה לא...
הפרידו את הנשים, נתנו להם לעבוד כשומרי כשרות גם.
כן, וגם החרדים השתנו. פעם, כשחרדי שיוצא לעבוד, יודע שהוא יעבוד בחברה, ותהיה איתו במשרד אישה. כלומר, כל הדיבור הזה שאסור שבבסיס תהיה אישה, אני לא מזמן ביקרתי בבסיס של מה שקראו נחל החרדי, היום גדוד נצח יהודה, המגד צריך לתת אישור מיוחד לכניסה של כל חיילת. אני במקרה באתי באיזשהו כתבה שעשיתי ביחד עם דובר צהל, אז בגלל שהייתה חיילת של דובר צהל, המגד של... עד רמת המגד,
אישר.
רק שם אפשר לאשר לחיילת להיכנס.
והם עמדו בזה.
אבל זה רק מראה כמה שהדבר הוא אבסורדי, אנחנו גם יודעים שבנחל החרדי, או נצח יהודה, כבר מזמן רוב המשרתים אמנם לא בדיוק שומרים על אורח חיים חרדי בעצם. הם באים בחלקם הגדול מבתים חרדים.
היו שם גם הרבה בעיות משמעת, גם התנכלויות לפלסטינים שדווחו.
היה גם תקופה שבגלל שלא הסתיכלו להביא מספיק חרדים, אז הביאו כל מיני נערי גבעות, וחבר'ה שהיה אליהם אפילו הוראה של השבק לא לגייס אותם, אז שם כן גייסו אותם. אלה מסלולים תמיד בעייתיים, כי צהל תמיד מתקשה לעמוד מול... דרישות מגזריות, כמו שגם היו כל מיני עניינים מול דרוזים ובדואים וקבוצות אחרות. אבל הצבא מתמודד עם זה. הצבא משקיע המון בלקחת צעירים שסובלים מנכויות וכל מיני דברים אחרים שבשום צבא בעולם לא היה. מגייס אותם ומכשיר אותם ומפיק מהם משהו. הבעיה הוא לא בצבא.
הצבא אבל באמת עכשיו רוצה את החרדים? פתאום זה השתנה או שזה תשובה למילואים ניקים? אתם הייתם המון זמן, קראו לכם את התחת, ועכשיו אנחנו מנסים להוריד את הנטל.
הצבא יש מכלול של שיקולים שם. מה שאמרת עכשיו, כדי שיהיה אפשר לבוא להגיד למילואים ניקים, וגם לסדירים, שמקריבים עכשיו כל כך הרבה במלחמה, תראה, אנחנו לא מוכנים לקבל את המצב הזה, שיש פטור גורף לאוכלוסייה שלמה. ועדיין הצבא גם עוד לא לגמרי באמת בולע את האירוע הזה. יש על הנייר כל מיני תוכניות לבסיס הכשרות מיוחד לחרדים. הצבא לא רץ לעשות את זה, בטח לא עכשיו. השאלה הגדולה גם, איך הצבא יתמודד עם קהילה שלא מוכנה לגייס? בישראל יש גיוס חובה, אבל הגיוס החובה הזה יושב על מצב בו האוכלוסייה הישראלית, החברה הישראלית, מתגייסת מרצון. מעולם לא היה מצב שהצבא היה צריך לקחת קהילה שלמה ולגייס אותה בכפייה. ופה אנחנו נראה דברים, חלקם לא פשוטים, אבל לדעתי בסוף גם נראה בפתרונות.
במובן הזה, אני אגיד שהצבא, אני קצת חולק עליך פה בנקודה הזאת שהצבא עשה מאמצים רבים במה שנוגע לגיוס חרדים, אבל חלק גדול מהם זה פול גז בניוטרל. מכיוון שהצבא, אני חושב קודם כל הבעיה הבסיסית, הצבא קיבל כאן משימה לא הוגנת. משימה שהוא לא יודע להתמודד איתה. אני חושב שאנשי אקה, אנשים בצבא, לא יודעים להבדיל כל כך בין מי הוא חרדי ומי הוא ליבה, ליבת החרדים, כן? ליבת החברה החרדית, ומי הוא חרדלי, ומי הוא מגיע ממשפחה של מתחזקים ועבר ליד החרדים, הוא עבר במוסד חרדי, כי ההגדרות של הצבא על מי הוא חרדי הן גמישות עד גיחוך. זה מישהו שלמד במשך שנתיים בין הגילאים 14-18 במוסד חרדי, זה ממש כולל כמעט את כולם. אז אין שום בעיה, והצבא הוא הרבה פעמים מתעצל, אומרים לו תמלא מכסות או תגיע ליעדים, והוא עומד בהם או בדרך כלל גם לא עומד בהם. בכל מקרה, זה משימה שהיא גדולה לצבא בכמה מידות. זאת מחלוקת חברתית כל כך עמוקה. ובעיניי לא פתירה.
אבל לא כל כך מחלוקת, כי רוב הציבור הישראלי בכל סקר, חוץ מהחרדים עצמם, רוצה גיוס.
כן, אוקיי, אבל זה כמו, אתה יודע, זה הקונפליקט, כן?
אבל אתה יכול לשאול מישהו אחר, אם הוא רוצה להתגייס או לא רוצה להתגייס, אז הוא לא רוצה, אז הוא לא רוצה, השאר רוצים, אז בסוף הרוב קובע.
לא, אבל זה משהו שאתה גם לא יכול, אין לך שום מנגנון לכפות את זה, ולדעתי זה הבנה שיש לכולם. אתה לא יכול לכפות על חרדים ללכת לצבא, ואתה גם כצבא לא מעוניין בזה. אתה לא מעוניין בחייל שלא רוצה להיות שם. אתה לא מעוניין...
זו היה שאלה המרכזית.
נכון, אתה לא מעוניין, הוא יהיה חייל גרוע. אז אתה פה בעצם באיזה מין מלכוד שזה רק שניים מההיבטים שלו.
שמצד אחד צריך להראות לאחרים שהם מתגייסים ויש שוויון בנטל, מצד שני הצבא לא מאוד רוצה, אז מנסים איזה ישראבלוף.
אתה נוגע פה לדעתי בנקודה המשמעותית מבחינת הצבא. מה שמטריד את הצבא היום, ובכל מקרה אמור להטריד אותו, זה מה קורה עם אלה שמתגייסים. איך אלה שמתגייסים רואים את ההסדר הלא הוגן הזה, את ההפרדה בין דם לדם הזאת, כאשר גבם נשבר, כאשר אתה צריך לעשות עוד ועוד מילואים, השירות הוא הופך להיות קשה יותר, אנחנו רואים את זה ממש יום-יום בעיתונים, בחדשות, זה הסיפור, זה המציאות של החצי שנה האחרונה, איך אתה מתמודד עם זה, מה יהיו ההשלכות של הפריבילגיה החרדית הזאת על הציבור הכללי.
אי אפשר להתעלם מהתחושה הרווחת בציבור, על הפער בחלוקת נטל הביטחון. ואני אומר לכם דבר נוסף. היום גם הציבור החרדי מכיר בצורך הזה. הוא נכון לשנות את המצב.
בוא נגיע קצת לפוליטיקה. אחד שלא הזכרנו, בנימין נתניהו, אז הישרדותו מאוד תלויה במפלגות החרדיות, כבר הרבה מאוד שנים. עכשיו הוא צריך את זה, הוא הבטיח להם שזה יסתדר, לא יגייסו, הכל יהיה בסדר. לא עמד בהבטחה שלו, זאת אומרת, גם לא חדש שהוא לא עומד בהרבה הבטחות, אבל פה יש אנשים שעומדים עם סטופר ואומרים לו, אתה חייב לנו.
אנחנו מכירים איך נתניהו חושב. תמיד כל דבר שקורה זה באשמת אחרים. נתניהו עכשיו, מבלי שהוא אמר את זו, שאני שמעתי
אמר,
את זה
אמר, ממנו. אמר, היועצת המשפטית לממשלה, שמה, לא, היא מנסה את... להפיל את הממשלה.
לא, אבל הוא מאשים את כל העולם עכשיו, את כל ראשי הממשלה שקדמו לו. למה זה קורה דווקא במשמרת שלי? הרי בן גוריון עשה את זה. וכל ממשלה שבא אחריו, ועכשיו דווקא במשמרת שלי צריך לפתור את זה. כמובן שאנחנו לא צריכים לרחם על נתניהו. הוא... אין פוליטיקאי בישראל שהפיק יותר מהסכמים עם חרדים מאשר נתניהו.
גם ראש ממשלה כל כך הרבה שנים, כל קדנציה שלו היה צריך להתעסק.
בוודאי, וגם כל ההתראות האלה שמגיעות מבגץ כבר שנים, על מתי תפתרו את זה, זה במשמרת שלו. אז הוא גם בסופו של דבר ראש ממשלה שצריך לפתור את זה, אבל נתניהו לא פותר בעיות. נתניהו הוא אדם שבכל בעיה מגלגל את במורד הרחוב את המוקש הזה. המוקש הזה עכשיו התפוצץ במשמרת שלו, תוך כדי מלחמה, תוך כדי שהוא תלוי בחרדים, לא יכול להיות שרה יותר מושלמת מזה. המזל שלו של החרדים כרגע אין כל כך הרבה אופציות אחרות.
כי אם הם יוצאים החוצה, אלטרנטיבות יותר גרועות?
בני גנץ, שלכאורה אומרים, היה מוכן לתת לחרדים הכל, ומאוד יכול להיות שזה נכון, עכשיו קבול בסופו של דבר, בתוך סד מסוים של איך שהציבור מרגיש, הוא רואה כמה שהוא מצליח בסקרים, הוא יודע שאם הוא יהיה ראש הממשלה הבא, והוא יחזיר חזרה את תורתו אמנותו, הוא בבת אחת מאבד את עולמו בציבורת הישראלית. זו שאלה מאוד, מאוד לא פשוטה, האם יש בכלל מצב שהחרדים מחזירים את הגלגל לאחור, ומשיבים את תורתו אמנותו? אני חושב שזה כבר too late, אין מצב ש...
זה לא קורה, אין חזרה אחורה?
אבל מצד שני, תכנס כרגע לרוב, עזוב את נתניהו, נתניהו הרי מוכן לגלגל כל דבר, הוא מוכן שגם נשאר בעזה עוד 20 שנה, אם הוא נשאר כראש ממשלה. אבל בראש של העסקנים החרדים, הם עכשיו, זה קורה במשמרת שלהם, הם קיבלו את המתנה הזאת במדינה, קודמיהם, קודמי קודמיהם, העסקנים והרבנים החרדים מקום המדינה, השיגו את זה עבורם, עכשיו הם הפסידו את זה.
פישלו, מלא הפסידו.
הם פישלו בגדול, הם שמו את הכל, את כל הז'יטונים על נתניהו ועל ההפיכה המשפטית, ועכשיו זה התפוצץ להם בפסוף, לא קיבלו את זה. והיה להם המון דרכים לרדת מהעצם. היו יכולים לבוא ולהגיד, נכון, אנחנו צריכים לחזור לאיזשהו שיטה של מכסות, ואז אם היו מקבלים את זה, לפחות הם היה להם המון זמן ושטח אפור, להתחיל להגדיר איך יגדירו אותם, לפי הכללים שלהם. עכשיו הם איבדו את ההזדמנות הזו.
כי הם הלכו על הכל או לא כלום, וכרגע לא כלום, לא?
כן, אני לא יודע אם זה ייגמר, שלא תהיה נוסחה בכלל. זאת אומרת, זה, אולי סתם קשה לדמיין את זה, אבל ברור שאריה דרי ונתניהו עושים עכשיו את המאמץ, כן, תוך כמה שבועות, כן, להחזיר את הגלגל קצת לאחור, ואני מזכיר עם אנשל שמרחב התמרון שלהם, ושנתניהו הוא מאוד מאוד קטן, אבל...
אולי זה רק כדי רק להגיד שהם עושים איזה מאמץ, גם זה יכול להיות.
אוקיי, ואז הם כאילו מתכוננים לבחירות, אני לא יודע, יכול להיות שזה מה שקורה, אבל עד שאריה דרי לא מרים ידיים, אז אני גם לא מרים ידיים, אני נזהר מהתחזית הזאת. אבל אין שום ספק שהדרמה פה קשורה לכוח החרדי. הכוח החרדי הוא עכשיו בסיאו. ה-64 מנדטים האלה, שבתוכם החרדים, וזה בכלל לא משנה כמה מנדטים, המשמעות של המנדטים החרדיים היא אדירה. הכוח שלהם הוא בסיאו, רואים את זה בכל סעיף בתקציב ובכל מיני חוקים. החרדים ממש, הם באו עם תיאבון אדיר. אל תוך הדבר הזה, והנה פתאום הסדר בין 76 שנה, בוא נגיד ככה, מועד קשות בדקות אלה, אם הוא יחזור על הרגליים, אני לא יודע, אבל בלי שום ספק, זה אירוע דרמטי, הניגוד הזה, שבין ההסדר הקורס, או המועד, לבין הכוח החרדי, הוא כאן הסיפור.
יכול להיות טנצ'ל שזה דווקא יכריח את ההנהגה החרדית להתמתן, ולבחור את האנשים היותר שיכולים להסתדר גם עם החילונים, או הסמי-חילונים?
ההנהגה החרדית זה לא דבר אחיד. יש אדמו"רים, ראשי ישיבות, רבנים מזרחים. ההנהגה הבכירה, הדרג הבכיר, שהוא גם לא כל כך אחיד, אבל מה שאחיד בו שהוא בין 80-90, הם לא מסוגלים להתמתן. הם מבחינתם, כל פגיעה הכי קטנה בהסדר תורת האומנותו, זה חילול הקודש, זה הדבר שלהם, שהם מרגישים ששייך להם מתורה מסיני.
אגב, למה זה כל חשוב להם? הם לא רוצים שאנשים האלה פשוט ילכו לצבא וגם חלקם יחזרו בשאלה?
הצבא זר להם. הם לא מכירים, מבחינתם הצבא, הצהל שלנו, הצבא היהודי הראשון זה 2000 שנה, זה צבא הצהר. זה באמת משהו, לא שהם, אני מאמין שהם רוצים שהצבא יצליח, וכן אכפת, כואב להם שחייל צהל נהרג. אבל מבחינתם, זה כמו צבא הצהר במובן הזה, שאם חלילה בחור ישיבה נלקח אל הצבא, הם לא, מבחינתם לא מתגייסים, נלקחים אל הצבא, זהו, זה סוף דרכו הרוחנית, ומי יודע מה עלול לקרות. אבל זו ההנהגה החרדית באמת
המבוגרת,
הזאת, המבוגרת, שלא יכולה להשתנות, ולדעתי גם גפני ודרי, העסקנים האלה, שכבר התרגלו למנעמי השלטון, ושיכולים לקרוא כל דבר, גם הם לא יכולים להשתנות. מה שאנחנו כבר מתחילים לראות היום, זה יש כבר רבנים צעירים יותר, יש כבר פעילים יותר, יש מה שנקרא קבוצות החרדים העובדים, יש, שוב, שאלה מה באמת הכוח שלהם, מה המספר שלהם, אבל זה משהו שגדל. יש הבנה בתוך הציבור החרדי, לא רק לגבי שירות צבאי, הרבה יותר לגבי באמת לצאת ולעבוד חלק מהמשק וללמוד, ולעשות בגרויות, בית ספר חרדי ממלכתיים. כל הדברים האלה, לדעתי, מובילים לפיצול של החברה החרדית. אני חושב שאנחנו לא נדבר בעוד 10-20 שנה על חברה חרדית אחת, תהיה חברה חרדית שתלך לנקודה, תסתגר, באמת תהיה מוכנה ללכת לכלא או לנסוע לחול ולא להתגייס, ותהיה חברה חרדית אחרת שתשתלב לא בדיוק בקצב שאולי היינו רוצים לראות, ולא, אולי לא בסדר, אולי יותר הגיוני שהעבודה והיציאה לחיים, אל המשק, תהיה קודמת, תהיה יותר חשובה וקודמת, ורק אחרי זה נראה באמת גיוס משמעותי.
תחלק לי את זה באחוזים, איך אתה רואה את זה?
מאוד קשה לחמת את החברה החרדית. יאיר בעצמו דיבר על כמה שהצבא לא מצליח להגדיר מי הם חרדים. אבל אם אנחנו מגיעים לחרדים בערך כ-12, 13, 14% מהחברה החרדית, מהאוכלוסייה הישראלית, מיליון פלוס, אני מניח שבוודאי אלה שיותר שסניקים, יותר מודרניים, וכן נוטים לעבוד, אני חושב שאנחנו מדברים רבע כשליש, הם עוד לא, זה עוד לא המספרים שהם מתגייסים, אני חושב שעוד 5-10 שנים, כשלא יהיה כל התררם הפוליטי הזה, כשאנחנו נהיה בעידן פוסט נתניהו, אגב, גם עידן פוסט דרי וגפני והרבנים בני ה-90, יהיה הרבה יותר קל לחברה הישראלית, שוב, לא יהיה קל, אבל יחסית למה שקורה שם, לעבור את התהליך הזה, ואני חושב שאנחנו, אם נחזור, לא יודע מה, אם יהיו פודקאסטים בעוד 20 שנה, אבל בעוד דור, כשנסכם את הדור החרדי שמתחיל עכשיו, אני חושב שאנחנו נראה חרדים הרבה יותר מגוונים, וחלק משמעותי שכן הרבה יותר קשורים לחיים הישראלים, בין אם זה ביטחון ובין אם זה עבודה.
אני חושב שיש כאן קבוצה שנקראת החרדים החדשים, החרדים המודרניים, אלה שהיו חניכים של כל מיני תוכניות של קרנות, והיו ומשכילים, הלכו לאקדמיה, לתקשורת, לכל מיני מקומות עם ממשק אל הישראליות. אני חושב שהציבור הזה, שיש הרבה אותם בעלי קרנות משקיעים בהם כל כך הרבה שנים, הציבור הזה עוד לא הניב את הפירות שאולי היה מי שקיווה שיניב. והשינוי לא קרה. מהרבה מאוד בחינות, אני חושב שהחומות הן מאוד מאוד גבוהות, גם היום. אני לא יודע להתנבא, אבל יכול להיות שימים מהסוג הזה שאנחנו אולי מגיעים אליהם עכשיו, יגרמו בתוך החברה החרדית להרבה אנשים להחליט איפה הם נמצאים. זה אולי יהיה הסיפור. למשל, אז נגיד יש ישיבה או כולל שצריך עכשיו למצוא מקורות תקציביים, יכול להיות שהדבר הזה פתאום יכניס פנימה מושגים חדשים. אוקיי, אתה חייב להיות, אתה הרבה יותר מחויב למקום שלך, אם באמת יש איזה דוד נחמד בברוקלין או בלייקווד חרדי,
הוא זה שמאמן אותך.
שמחזיק אותך. זאת אומרת, יהיה כאן איזה טיפה יותר כך ותן, או טיפה, תמונה טיפה יותר מאוזנת של מהו תורתו אומנותו. מה זה הדבר הזה של להיות חרדי? כי עד עכשיו, בעצם, ובמיוחד ב-12-15 שנים האחרונות, אתה רוצה כך, יש כאן פנקס צ'קים, רק תמלא את הצ'ק ותמלא את המטרה, אין שום בעיה, זה הדיל בתקופת נתניהו. אני דווקא רוצה לחזור רגע שנייה אחורה. אוקיי, דיברת קודם, אנשיל, על הרבנים, גדולי ישראל. אני דווקא רוצה לחזור לרגע אחר שלדעתי היה מובן יותר מהימים האלה שבהם הכוח החרדי הוא נראה מאוד מאוד גדול, והניגוד הזה שדיברנו עליו קודם. בוא נדבר שנייה אחת על הרב שח.
והן מתכנס כנסת, על זה נבחרת כנסת, ושם מחליטים בעלים יסודים מה שנוגע מקרי הדת.
הרב שח הוא היה הגדול שמצד אחד הוא היה, בלי שום ספק, היה לו את הקרדיט לקבל החלטות. הוא היה אדם עם כתפיים רחבות, הוא היה המנהיג אגדי של הציבור החרדי הליטאי, והשפיע על כל הציבור החרדי בכלל. והוא היה רגע אחד, האמירה הזאת שלו, על מי שלא לומד שילך לצבא.
איזה שנה זה?
זה שנות ה-80, זה סוף שנות ה-80, ואתה שאלת קודם ליאור על העניין של האם מפחיד אותם שהם התקלקלו בצבא, התפקרו בצבא, הדברים האלה. הרב שח, כשהוא אמר את זה, עניין אותו דבר אחד בלבד. עולם הישיבות. הוא לא ראה בכלל את צהל, הוא לא ראה את החברה הישראלית. הוא היה חרד לעולם הישיבות, לשמורת טבע הזאת שהוא הבין שהוא צריך לשמור עליה.
רצה יחידת טילית שיכולה להתממן גם.
שיכולה להתממן, אבל גם יכולה להחזיק מעמד מול השלטון הישראלי. הוא הבין שיש לו מגבלה של כוח, דבר שהיום הרבנים לא מבינים, וגם בוודאי ובוודאי גפני, גולדקנופ ודרי לא מבינים, שיש מגבלה של כוח. הוא הבין שאם אנחנו נגזים בשומנים האלה, כן, בחלק הזה שהוא לא באמת לומד, השלטון יכול לחתוך את הסיפור הזה, את ההסדר הזה, לזה הוא היה חרד, הוא ראה רק את זה, ואולי, אולי, אולי עכשיו זה באמת, כשחרדים אומרים את זה, לא בניזרי, אמר את זה יעקב מרגי, אמרו את זה כל מיני חברי כנסת, בעצם האמת שזה כבר היום כולם אומרים את זה, מי שלא לומד שיתגייס, אז באמת שהתכוונו לזה, כי הרב שח באמת התכוון לזה.
כי גם הרב שח היה מחובר למשימה של, הוא היה אחרון דור רבני הניצולי השואה, או כאלה שהגיעו בהתחלת חיי המדינה, ומבחינתו באמת להקים את עולם הישיבות מחדש, הייתה משימה שהם הבינו שהיא להיות או לחדול. ב-48 לא היו כמעט ישיבות חרדיות בישראל, באמת, מספר נורא מצומצם, הם התקיימו בדלות ובעוני מטורפים, ומבחינתו כל המטרה היה קצת לגדל אותם, ושיהיה להם את הבסיס של הרבנים והתלמידים שמתחלפים מדור לדור. את זה הוא הצליח לבנות. ההיבריס של הרבנים שבאו אחריו, שמבחינתם 66,000 רשומים בישיבה, זה רק מספר שמבחינתם אפשר להמשיך לגדול, זה היה זר לו לגמרי. הוא רצה לבנות משהו אחרי השואה. הדור ההנהגה הנוכחי לא היה חלק מהמשימה הזאת. הוא מבחינתם, הם, גם אם הם כולם רבנים, הם פוליטיקאים שמנסים לשמר את הכוח. ופה הם טעו בגדול, וההיבריס הפיל אותם.
מפה אתה אומר צריך לחכות לדור הבא.
מה לעשות, שינויים כאלה לא קורים במחי פודקאסט.
אנצ'יל פפר, יאיר אטינגר, תודה רבה.
תודה רבה.
Sometimes, if you don't feel sexually aroused at the same time, I tell you a secret. Give him an orgasm. It takes 2 minutes. It's not a big deal. Give him an orgasm.
שלום חנה לסלו.
שלום.
אז ננו שבתאי מפרסמת בארץ ביקורת מהללת על ההצגה שלך, דוקטור רות וסטיימר, אז הופתעת?
לא הופתעתי. לא, האמת היא שכבר כתבה עליי טוב במלאכת החיים, אבל טוב, כל הצגה לגופה. אני חושבת שנושא שם תפקיד זה מונודרמה. כי אנשים לפעמים טועים, כיוון שהפלקט אומר, חנה לסלו היא דוקטור רות וסטהיימר, אז יש כאלה שחושבים שזה סטנדאפ, כאילו, על סקס, רק על סקס ובדיחות. אבל לא, גם היא כתבה את זה לדעתי.
היא כתבה שהיא חשבה שזה היה שם של ההצגה, אבל בסוף הצגה רצינית, אמיתית, היא חשבה שהיא באה לשעה וחצי של בזבוז זמן.
זה לא, אין בזבוז זמן כשאני על הבמה, באמת. סליחה, חוסר הצניעות. תשאל אותי, איך הגעת למחזה?
איך הגעת למחזה?
האמת היא שמירי לזר תרגמה את זה. זה היה הרי שיחק בברודווי, באוף ברודווי.
אישה מאוד מוכרת גם בארצות הברית, לא רק בארץ, אישה בת 95, עדיין איתנו.
רק בארצות הברית, זה הסקסולוגית, היא הסקסולוגית הכי גדולה שהייתה. ב-1970 היא התחילה לדבר על זה.
בהתחלה ברדיו, אחר כך בטלוויזיה, נכון. באמת הכניסה את זה למיינסטרים.
בהחלט. זה אישה קטנה, עם 1.40 מטר. אין דברים כאלה, זה גמת גינה, זה קטן. אבל עם דרייב עצום, ילדה, זה סיפור חיה, זה אוטוביוגרפיה. שניצלה בעקבות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על כשפורצת המלחמת, זאת אומרת, השנייה, שאנחנו קוראים לזה השואה, אבל זה קרה בכל אירופה, כמובן, היא ואת היהודים שולחים אותה בטרנספורטים של הילדים שהצילו אותם לשוויץ, לבית יתומים של ורטהיים, פירוש השם אומרת, בית שמחכים בו, והיא מספרת על כל, ככה היא ניצלה. אני התאהבתי באישה הזו בחזרות, אני התאהבתי בה.
מצאת איזה דמיון אלייך?
ברור, תראה, למה, שאלת איך, אז מירי לזר תרגמה באמת, ואז תלולי שהוא שכן שלי, הוא גם חבר טוב, הוא גר ממש צמוד, נסע איתה, חזרו מההצגה, והיא סיפרה לו, והיא אמרה, אני חושבת, מי יכול לשחק אותה? אז הוא אמר, חנה לסלו! היא אמרה, איך לא חשבתי על זה עכשיו? הצלבות. גם אני דיברתי על סקס בשנות ה-80.
הרבה על הבמה. סקס.
כן, על הבמה, בסטנדאפ, לא הייתה לי שום בעיה. אבל אז זה לא היה מקובל, גברים יכלו לדבר. אני לא ראיתי את עצמי הפעם כאומן, לא כגבר, לא כאישה. כאומן, לא חשבתי, ואת יודע, זה סקנדלים היו, שאני וולגרית ויש לי פה מלוכלך, ועדי העובדים היו, שאתה יודע, מזמינים בפוטרום, הקומיקאית, ודרך לא תדבר על סקס. למה? כי יש דדים בקהל. אז אמרתי, מה, הם לא עושים את זה? הם עושים את זה יותר מאיתנו. אנחנו מדברים, והם שואו, שואו, מעשים טובים. אז דיברתי על סקס, כמובן, היא גם הייתה פורצת דרך בדבר, היא כמובן כדוקטור לחינוך. בהומור גם, יש לה הרבה מאוד, כי היא אומרת שמה, היא אומרת שפנו אליי והייתה לי תוכנית טלוויזיה, צילמתי 500 תוכניות, היא אומרת, מי לא היה אצלי? ג'ון ריברס. הייתה והיא אמרה שהאורגזמות הכי גדולות שהיא חוותה, היו בסדרה החמישית, כשהיא עשתה קניות. והייתה לי קומיקאית אחת שבאה והיא אמרה, שאימא שלה אמרה לה, שסקס זה דבר טבעי, כמו ללכת לשירותים. אז אני שאלתי אותה, מה את מעדיפה, סקס או שירותים? היא אמרה שירותים. אמרתי, למה? היא אומרת, כי אחרי שירותים, אני לא צריכה לחבק את האסלה ולהגיד לה שאני אוהבת אותה. עכשיו, תוספות שלי, כי כשקראנו, תראה, הטקסט הוא, יש גם הומור בתוך, היא הייתה אישה מצחיקה, היא גם אומרת, מה שלומדים בהומור זוכרים, כי היא הייתה מאוד מצחיקה משעשעת, דמות מהם, היא נעשתה מפורסמת בכל העולם.
גם בישראל הייתה פה תוכנית עם ערד ניר בתחילת ימי
חדשות. זה נכון, אבל היא גם חיה בארץ, לא יודעת אם אתה יודע. היא
מדברת עברית.
כן, הייתה בפלסטינה, יש לה גם בעצמה הומור, ואני גם הוספתי עוד בדיחות שהן
מתאימות. יש בדיחות שלך.
בוודאי, לא, שהן מתאימות בקונטקסט, אתה יודע, זה עניין אסוציאטיבי, כי ההצגה הראשונה שעשינו, אתה יודע, אתה עושה חזרות בסוף במקום, באניס פה ביפו, ואתה נותן הצגה ראשונה. ובאו מהשכונה שלי, הכרטיסים אגב, אפו ביום הראשון. הם באו עם הגרעינים השחורים, וזה, הם ישבו וזה. וכשאני אומרת, אני מתחילה ואני אומרת, ההורים שלי מעולם לא ידעו שמצאתי את הספר, אני מדבר ספר על ניסויים אידיאליים, פיזיולוגיה וטכניקה, היא מספרת על... ואז היא אומרת, טוב, היו להם דברים אחרים על הראש, ואז מתחיל נאום, אתה יודע, היטלר נואם, רייכנשטיין, באמת. ואני אומרת, ב-1932, המפלגה הנאצית הייתה הגדולה ביותר ברייכסטאג. ב-1933, היטלר היה... כבר קאנצלה, ואז אני פתאום שומעת, מה עכשיו שואה?
באנו לחנה לסלו.
כן, עכשיו אז צריך להכין, ואנחנו מכינים אותם בחלק מזה, שגם עכשיו מי שהקשיב לפודקאסט, שזה משהו שלאט לאט זה ירד, הסימון, שצריכים להבין שבאים למונודרמה. זה משעשע, זה צחוק ודמה. יש גם קטעים באמת, כיוון שזה חלק מחייה, אבל הרבה מאוד הומור, וסקס, גם אם בכמובן שהיא עוסקת בסקס, יש לי שם תוכנית רדיו ומאזינים מתקשרים, אבל אני פשוט אוהבת את ההצגה, ואנשים, פעם אחרונה שחקנו בכפר ויטקין, אפו על ההצגה, אפו. זה גם התיישב, אתה יודע, תמיד אני אומרת, צריך לתת לפחות 6-7, בוא נעשה 7, אני מספר שאני אוהבת, 7 הצגות ברצף.
כי את צריכה להתרגל לדמות?
לא, לדמות אני תראה, עשיתי חזרות והתרגלתי, והיא נתנה אגב מחמאה נורא גדולה בגלריה, היה לתמר קינן, הבמאית, ומגיע לה, שזה באמת היא, זה הכל במידה, וזה...
הוציאה ממך את המיטב, גם את הדרמה וגם את הקומדיה.
בהחלט.
מה סוד ההצלחה לדעתך?
של מי?
שלה.
כמו שהיא מספרת שם, בוחרים אותה, היא עבדה במכון, היא הפכה כבר דוקטור, היה לה כבר תואר דוקטור לחינוך, וביקשו לשלוח מישהו לדבר עם ראשי תחנות הרדיו בניו יורק, אנחנו ב-1970, על נושאים כמו שלא מדברים עליהם, כמו הפלות, כמו מחלות מין. ב-1970 אנשים לא דיברו על זה, ויש צורך, זה חשוב לדבר על זה, וזה דבר נהדר שזה נפתח. כשאני לא יודעת בן כמה אתה, אני כבר בת 30 ומשהו, 30 ו-40.
בערך באותו גיל?
כן. בן כמה אתה?
45.
אוי, שנו, עכשיו אני קונה, באמת. 45. גם 54, אם הייתי הופכת אותי קונה. אני בת 70, אתה יודע, זה שנים כשגדלתי בשנות ה-60, נאמר, התחילה המהפכה המינית וזה, אבל היו נושאים שלא דיברו עליהם, ואני חושבת שחלק מתפקידו של אומן זה לשים... כשדיברתי על סקס, זה לא רק בהומור, כמובן, בסטנדאפ, זה ברגע שאתה מעלה את זה לבמה, ואתה מתפותח את זה, ואפילו בהומור נורא קל באמת גם קל לתקשר, וכשזה בהומור, אתה נותן איזשהו, אתה מנרמל את זה, אתה יודע, אתה...
אותך אבל יש עם הרבה בוולגריות, והיא, אני חושב שהיא פשוט לא מאיימת. סבתא כזאת חמודה, מדברת
כן,
על דברים.
כן, כי סגמת היא אומרת, כי הנה הגיעה אישה קטנה מכובדה, וזה לא איים עליהם, גם היא אומרת, המפתח היקי שלי מאוד עזר, כי הם חשבו שמדברים עם זיגמונד פרויד. והיא אומרת, ועוד דבר, הצחקתי אותם, ותזכרו מה שלומדים בהומור, זוכרים. וטוב, אפילו שלא, אני לא דוקטור וזה, אבל... אני חושבת שגם עשיתי עבודה בתקופה ההיא שפתחתי ודיברתי, לא אכפת לי, וולגרי לוולגרי. אין בדיחה גסה או לא גסה, יש בדיחה מצחיקה או לא מצחיקה. כמובן, לפעמים זה מביר בקונטקסט הנכון. תראי, שם גם אני אומרת דבר שאוספתי, כי יש מאזינה שמתקשרת ואומרת, שאם אתה של חבר, שאני מאוד אוהבת אותו, אבל הוא רוצה כל מה מינורלי, ואני לא... אני קשה לי עם זה. אז אני אומרת לה, שלג זן, תקני לעצמך כן, קצפת, תמרחי על הפין ותלך לקי. אם לא טעים לך, תנסי עם רוטף שוקולד. אם לא מתאים לך עוד, תקני לעצמך גלידה. עכשיו, אני אוספתי למרודה את האוזניות ואני אומרת, אחד מהבית ואומר לי, שתו, הלילה עושים 68. היא אמרה, מעולם לא שמעתי, מה זה 68? היא אומר, זה אש שאת נותנת לי מין אורלי ואני חייב לך אחד. אז תראה, פה אתה אומר ולא אומר. ללכת... בין הטיפות להיזהר, לא לפגוע בזה ולא לפגוע בהו, ולא הדתי, למרות שהי, מרוב זהירות, אנחנו לא צוחק, צחוק זה פוסק של פורקן.
וזה פוגע בהומור?
אני לא פגעתי בהומור שלי, כלומר, יש דברים שאולי לא...
כל
לא.
הבדיחות הדתיות, אגב, נעלמו?
לא נעלמו לגמרי, לא. לא, אבל תלוי אם אתה ספר אותם בטעם, יש מידות, אתה יודע, לא, שלא תהיה גזעניות מדי, אתה יודע. אבל יש דברים שאני לא אספר עכשיו כבר.
מה?
תראה, המין האוראלי, אם אני לא דוקטור רוס, כדמות, קל לך יותר להשתולל, לספר בדיחות כאלה או כאלה, לא כחנה, אתה יודע, יש הבדל.
אפשר ללכת, זה לא את הסבתא חמודה, והיא מבטא יקי.
היא לא כזו חמודה, לא, מדברת על הסבתא שלי. אז היא אומרת, יאים צירתי, יש מישהו מדבר, כולם גויים פה. היא אומרת, טוב, אני אספר ואני אתרגם. שני זוג עושה סקס, אגב, סקס ויידיש, היא אומרת, זה לא בדיוק אטרקטיבי, זה, הוא יסביר, אז הוא יגיד, יוקים, הוא יכול לתרן, זה לא שפה של סקס, זה יכול להפיל זקפה. זה דברים שעדיין עוברים. אז אומרת, שניים עושים סקס ביידיש, בעל ואישה. אז תוך כדי, שאומרת לי, ינקל, ינקל, הבס שנלה יותר מהר. ינקל, הבס פמלך יותר לאט. ינקל, הבס הכי יותר גבוה. ינקל, הבס נטריק יותר נמוך. אז אומר לה, היי, כן זכה זו הגיד טרנן? טרנן זכה לי לא זמחו. הוא אומר, תקשיבי, אתה תעשה את זה כל כך טוב, תעשי את זה לבד ותעזבי אותי. עכשיו, זה עדיין עובר. אבל לממש להגיד, היום כבר אי אפשר, וגם אין צורך, תראה, אין צורך. אני כבר בגיל מסוים שכבר, כשהייתי יותר צעירה, אולי זיתים לאז, והייתי יותר פרועה, לא שאני לא פרועה, אבל אני מרגישה לבד מה מתאים ומה לא.
אחרי 7 באוקטובר, ההומור שלנו השתנה, ואנחנו עדיין צוחקים לדעתך?
אני עדיין חושבת שהומור זה דבר שמרפא. יושבתי איתי בפאנל עכשיו, שהייתי, גדולות מהחיים, אדווה דדון, ומספרת, אנחנו מגיעים בשלב מסוים לסיפור שלה ושל ידין, והיא מספרת שהוא נפצע, ורצו לקרות לו את היד, ובסוף הצילו לו אותה, והיד שלו, תודה לאל, הוא כאילו מצליח, עכשיו אני שואלת אותה, וזה קרה באימפרו, כן? אני אומרת לה, כל האצבעות עובדות, היא אומרת לה, למה? אמרתי, כי אחת באה לרופא, אמרה, דוקטור, בעלים פוטנט 300%, הוא אומר, אין דבר כזה, יש רק 100, היא אומרת, כן, אבל היום הוא שבר את האצבע וקיבל קביעה בלשון. עכשיו, אתה אומר ולא אומר, אתה מבין, אתה לא אומר את המילים גסות, אתה נותן את הקרדיט לקהל שהבין את המשמעות. בקונטקסט המסוים זה מתאים, אתה יודע.
אז היא צחקה את ודודון?
בעוד איך צחקה, וזה גם מקליל, כיוון שהנושא הוא מאוד כבד. או כשאנחנו מגיעות באמת לשלב שמספרים וזה, אז אני אומרת, אנחנו לא נסיים ככה זאת אומרת, צריכים להקליל קצת, אתה יודע. ויש דווקא אצל פצועים, כי הופעתי גם בבתי חולים, יש הומור שחור שמתפתח, כי זה מרפא. אני אומרת, אני צוחקת גם כשזה כואב. הצחוק מרפא, דפנטלי.
גם עכשיו עדיף לצחוק משהו לפקוד.
גם היום, מה זה לצחוק? לא להיות בלוויה ולצחוק, כן?
אם נחזור לדוקטור רות ונסיים איתה, אז דמות כזאת יכולה לצמוח גם בימינו, בעידן המיטו, כל הפוליטיקלי קורקט?
לא, כבר לא, גם אין צורך כבר. הכל נפתח, היא הייתה חלוצה, תשמע. 1970. היא פותחת דברים והיא מדברת, גם זה מה שהצחיק זה שהיא באמת דיברה על הכל, אבל כמחנכת, כמורה, היא אומרת שם, קיבן, יש לי צלצול לטלפון שם בהתחלה, כי אני אורזת את ביתי, אז היא אומרת, הלו, כן, זה המוביל, היא אומרת, אני כבר אתכם. היא אומרת, כן, מה, אתה המוביל, כן, בבקשה, כן, אתה רוצה לשאול שאלה? עכשיו? היא אומרת, בבקשה, למה אתה לוחש? אתה לא רוצה שהמובילים לידך ישמעו, טוב. סטופ, מייק. אין דבר כזה גודל נורמלי לפן. מי אמר לך שהפן שלך קטן? החברים בחדר כושר? תגיד לחברים בחדר כושר שיתחילו למדוד קילומטרש על ההליכון ולא קילומטרש אחד של השני. תגיד להם שדוקטור רוס אמרה. בוא נעשה סדר. כשאתה מסתכל על הפן שלך מלמעלה, ממעוף הציפור, הוא נראה לך קטן. זה טעות אופטית. אתה צריך, בקיצור, אתה יודע, זה מצחיק, אבל ככה היא דיברה. זה אותנטי. כתב את זה מישל סן ג'רמה, שם נורא מוזר, מישל סן ג'רמה, אולי זה. הוא כתב את המחזה, והוא ישב איתה, גם אתה רואה וידאוים שלה, אגב, יש לה ערוץ יוטיוב, זה לא יאמן. אתה רואה שזה אמין, כל מה שאני מספרת, זה אמין לגמרי, זה סיפורים שהוא לקח ועשה מזה. אנחנו גם, דרך אגב, קצת לשנו את עשינו כמו בצק, והוספתי דברים.
יצא לך לדבר איתה?
אני פגשתי אותה בניו יורק.
נו, זה את לא מספרת.
אז אני מספר, רגע, אתה טוב משומרים לסוף, כינוח. בחיים זה לא בדיוק ככה, אתה יודע, זקנה כללה. אני אומרת, למה כבר כינוח בסוף במסעדה ובחיים, הסוף הוא כזה לא טעים ומר? הייתי בניו יורק, הילדים שלי לא חיים בארץ, שניהם. בן חי בלונדון, נסעו לרומי אבולעפיה, יש לי שני נכדים, שאני כל כך מתגעגעת אליהם וכל הזמן. ויש לי בן בניו יורק, שנסעו לנואלה, ונסעתי אליהם. והייתי אמורה לחזור בשביעי באוקטובר. לא היו טיסות, נתקעתי שם, anyway. עוד בארץ, כי היה קשה להגיע אליה, דרך, אתה יודע, קנינו את הזכויות. אגב, צריך לציין שתיאטרון חיפה, כן? הם קנו את הזכויות. רציתי לפגש, היה מאוד קשה להגיע אליה. הגענו דרך מרים, ביתה, והיא בדיוק עברה סטרוק קטן. תראה איזה אישה אמיצה, הייתה מוכנה לפגש איתי, כי אנשים לא נוח להם.
מתביישים.
כן. אבל זה לא פגע לה במיינד, זה פגע לה ביד וברגל, אבל היא לגמרי חדה וצלולה, 95. נסעתי לברונקס במיוחד, והיא פגשה אותי על כיסא גלגלים. יש לי גם תמונות, אנחנו לא יכולים... ווידאו שהיא מברכת אותי...
בעברית.
בעברית, ואני אמרה לי, היא אמרה לי גם, can you do me? כאילו אני... ועשית להברת, it's very good, והיא ברכה ואמרה, so happy that you're going to play me in חיפה. יש לה גם, כל פעם שאני מופיעה ברפופורט בחיפה או בתיאטרון, באים אנשים קרובים שלה. והיא גם היה לי, בקצל קושמרו, היה לי צ'אט איתה. תקשיב, זה לא יאמן. עכשיו, דבר נפלא, שמעתי, היא הייתה הרי באמת הגורו של הסקס, היא יצאה כנראה אחרי, היא החליטה והיא קיבלה את התואר. היא מדברת על בדידות, היא שרת הבדידות.
כן, במדינת ניו יורק מינו אותה.
כן, תראה איזה ראש, תראה איזה ראש. אחרי הקורונה הבינה שזה המחלה הכי גדולה של האנשים היום, שהם בודדים.
ואחרי שלושה בעלים היא אומרת, עדיף להיות בודדה.
גם אני אומרת, אחרי שניים. לא, בודדה, אני לא בודדה, יש הבדל. בין לבד, אני גם לא לבד, אני עם עצמי, תמיד אני אומרת, וזו חברה נהדרת, אבל היא מדברת על בדידות של אנשים, גם הקורונה וגם ג'וב, זה שיר לנו כאן ירושה שהולכת להתפתחת אנשים, אתה יודע, אני רואה אנשים יושבים בבתי קפה, בפגישה, וכל אחד עם האף בתוך האייפון. או שבהופעות, אני רואה שמקום להסתכל על הבמה, זה לא יאמן, זה
כבר רגילים. מנסים לצלם אותך.
לא, הם מצלמים והם מסתכלים דרך האייפון, פרלל הם מצלמים, אבל אני אומרת, תורידו את האייפון ותיהנו מהרגע.
אז הייתה כימיה.
הייתה כימיה גדולה מאוד. אני גם מדברת יידיש, שפתיים שלי, לא יודעת אם אתה יודע. שמעת אותי מדברת ביידיש. היא מדברת כמובן, יש לה קטע שהיא אומרת, אני יקת כי היא מספרת שלקחו אותה, איך היא נפרדה, איך שמו אותה לרכבת. אני אומרת, היא אומרת, היית בת 10 שבאנו, שאימא וסבתא לקחו אותי לרכבת בפרנקפורט. הייתה לי מזוודה אחת ביד, בתוכה הייתה בובה בשם מטילדה. היה לה שיער בלונדין, עיניים כחולות, שמלה ורודה פיכונית, ועל הגב שלה היה צו רקום של לקחו אותה. אימא הרימה אותה לידיים ואמרה לי, תהי טובה, יהיה לך נחמד בשוויץ, נתראה בקרוב. וסבתא אמרה, את אוכלי כל כך הרבה צ'וקולטות בשוויץ. תהי טובה, תמיד תחייכי ותשמחי על אלוהים. והם רצות אחרי הרכבת, והיא אומרת, לא יכול, היא אומרת, סבתא נראתה לי כל כך זקנה, לא יכולתי לבכות, לא רציתי שהן תהיינה עצובות. חייכתי להן, כמו שאז אבא חייך אליי, לקחו אותו במסעית. ואז היא אומרת, יש לי קרית ואני אומרת, אני יקת. יקים לא בוכים, יקים שומרים את הכל כאן, בפנים. תדמיינו לעצמכם ברווז שמשייט על פני מים בשלווה, אבל מתחת למים הוא לא מפסיק לפדל עם רגליים. תשמע, יש קטעים שבחזרות הייתי נחנקת, כי אני בת של ניצולים. זה עוד לינק, דיברנו על סקס. אני בת של ניצולים שהיו באושוויץ, למרות שאני זוכרת ילדות מאושרת וזה לא היה כזה אפל, אבל זה היה מתחת, ויש לי חיבור לכל הדבר הזה. אז בחזרות לפעמים הייתי ממש מרגישה שיש לי גולה, שלא יכולה לדבר, הייתי בוכה. אמרתי, אני חייבת להתגבר על הבכי הזה, כי אתה לא יכול, אם אתה בוכה, אתה לא משאיר לקהל לבכות.
חנן לסלו, רק שנמשיך לצחוק.
אמן.
תודה רבה.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, אנחנו מזכירים לכם שאפשר לשמוע את הפודקאסט הזה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט וגם באתר הארץ. אנחנו עולים עם פרקים חדשים בכל יום שלישי וחמישי. בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלכין, אברי אוזנצבי ודן ברומר. אני ליאור קודנר, ניפגש שוב בשבוע הבא.